אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 102, מבוא לספר הזוהר. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 102, מבוא לספר הזוהר. אנחנו נתחיל מההתחלה, אות א'. היות שעומק החוכמה שבספר הזוהר הקדוש סגור ומסוגר באלף מפתחות, ושפתנו האנושית דלה ביותר מלהמציא לנו ביטוי נאמן ומספיק כדי לפרש דבר אחד שבספר הזה עד סופו, והביאור שעשיתי אינו אלא סולם לעזור להמעיין לעלות לגובהם של הדברים ולהסתכל ולעיין בדברי הספר עצמו, לכן מצאתי לנחוץ להכין את המעיין ולהיתן לו דרך ומבוא בגדרים נאמנים, איך להגות ולהשכיל בהספר. עוד ב', בראשונה צריך שתדע שכל המדובר בספר הזוהר ואפילו בדברי אגדה שבו הוא ערכים של 10 ספירות הנקראות כחב חגת נהים וצירופי ערכיהן, בדומה לכ"ב האותיות שבשפה המדוברת, שצירופיהן מספיקים לנו לגלות כל חפץ וכל חוכמה, כן הערכים וצירופי ערכים שבעשר ספירות מספיקים לגלות כל החוכמה שבספר השמיים. אכן יש בזה ג' גדרים שצריכים להיזהר בהם מאוד, שלא לצאת חוץ מהם, בעת העיון בדברי הספר, ומתחילה אציע אותם בקיצור, ואחר כך אבאר אותם בהרחבה.
זאת אומרת, הוא אומר לנו כך, ישנה איזו מציאות, אנחנו לא מכירים אותה, לא יודעים אותה, נגיד שהיא נמצאת, אני לא, אין לי שום קשר אליה, אין לי שום תפיסה. יש אומרים, חכמים איזה השיגו, יבינו, גילו, אבל מה יש לי מזה? אומרים שאפשר לגלות אותה. ובאמת שמגלים, אז מגיעים לשורש שלנו, רוכשים בזה חיים האמיתיים, לא זמניים האלו וקטנים מה שיש לנו כאן. בסדר, איך עושים זאת אם זה כדאי? כדאי, בסדר. איך? אז איך עושים זאת? אנחנו צריכים, כמו שדיברנו על זה כבר לא פעם, לבנות לזה חושים. כמו שבעולם שלנו, מה זה עולם שלנו? איזושהי מציאות שאני נמצא בה, שיש לי אליה חושים. אני מרגיש את המציאות הזאת. אז אני חי. יש לי חוש שאני מרגיש בו את עצמי. שאני מוצק, נמצא, גוף, חם, בשר, ומרגיש את עצמי, את מה שקורה בו, בתוך הגוף שלי. וגם כן יש לי חוש שאני מרגיש מה שמסביב. שחוש הזה מתחלק לראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, שאני בזה מרגיש את העולם החיצון, מה שנקרא, מה שמחוץ עלי. אז ישנם חושים בי שאני בהם מרגיש את המציאות. אני קיים בתוך משהו שקיים. ויכול לבדוק ולהבין מה קורה כאן, עד כדי כך שאני יכול אולי לשנות את המצב שלי, להיטיב לעצמי. ישנם אנשים שאומרים, אנחנו גילינו עוד איזה מציאות. כמו נגיד גילינו את אמריקה, יבשה, אז גילינו עוד איזה מציאות. מה קורה, איך אפשר, טוב או לא, אולי כדאי להתרחק. לא, הם אומרים, כדאי להתקדם, כדאי להתקרב אליה, לא להתרחק דווקא. למה? שם זה כל טוב. בסדר, איך עושים זאת? ואז הם, החכמים האלו שגילו, לכן הם נקראים מקובלים, שמקבלים את הצורה הזאת החדשה, אז הם מסבירים לי איך אני בונה את החושים החדשים, נוספים, כדי לגלות עוד מציאות הנוספת. זה בעצם מה שאנחנו לומדים במיוחד ממבוא לספר הזוהר. הוא מלמד אותנו איך אנחנו יכולים לפתח מתוכנו, כמו שאני עכשיו סתם אדם רגיל, לא יודע כלום, ככה, איזה... ובונה בי לאט לאט, ברגש, בשכל, בראייה, בשמיעה, בטעם, ריח, מישוש, ביחסים השכליים וטעמים הפנימיים, איך אני בונה בתוכי עוד ממש כלי כזה שנקרא חוש חדש, אבל יש בו הרבה מאוד כל מיני החושים והכל מה שצריך, איך אני בונה בתוכי איזה גלאי כזה שאני מגלה את המציאות השנייה. הם קוראים לזה עליונה יותר. למה עליונה? כי כשהם מגלים אותה מציאות, הם רואים שמשם אנחנו, שהיא מפקחת עלינו, שהיא מנהלת אותנו, לכן הם אומרים עליונה. אז בוא נראה איך הם אומרים לנו לקייל את עצמנו, לסדר את עצמנו, כך שאנחנו נוכל לגלות את המציאות עליונה. אז הוא אומר, יש לנו 10 ספירות, לא יודע מה זה, והן סך הכל מסודרות בכל מיני הצורות. נו, בואו נראה.
עוד ג' גדר א', כי יש דלת אופנים בדרכי ההשכלה המכונים חומר, צורה שבחומר, צורה מופשטת, מהות, וכן הוא בה10 ספירות כמו שאבאר להלן, ותדע שבמהות וכן בצורה מופשטת שבעשר ספירות אין לזוהר עסק כלל, אלא רק בחומר שבהן או בצורה שבהן בעודה מלובשת בחומר.
זאת אומרת, הוא נותן לנו מה שיש באפשרותינו ועד כמה שאנחנו צריכים להגביל את עצמנו. שבדיוק איך שאתה מסדר את עצמך בדיוק, כך אתה בונה את החושים, מחשבות, יכולות, תפיסות, וכשזה הכל מסודר, אז נקרא שאתה באמת מכוון לתפיסה. כן, אז חומר, צורה מלובשת בחומר, צורה מופשטת, מהות, אומר, אנחנו צריכים להתרכז ברצינות בתפיסת החומר וצורה שבחומר. צורה מופשטת ומהות לא נתפסים אצלנו בצורה ברורה, ואנחנו לא עוסקים בזה. זאת אומרת, אני כבר מכוון את עצמי כך, יש חומר וצורה שבחומר, רק בזה. מה זה אומר לי? זה אומר לי כבר מיד, עכשיו אנחנו עוד לא מדברים על זה, שאני צריך להסתלק מכל הדמיונות. עם מכל הדמיונות. הבורא, מי זה הבורא, איזה ענן, איזה אישיות, איזה משהו, אין דבר כזה. מה זה הרוחניות, המלאכים, השדים, הרוחות, אין דבר כזה. יש חומר וצורה שבחומר. חומר זה אני, וצורה שמתלבשת בי, מה שאני מרגיש ומבין בצורה הברורה. רק זה אני לוקח בחשבון, רק זה קיים. כל היתר דמיון או עבודה זרה. למה זרה? כי היא מנתקת אותי מהתפיסה הנכונה, היא מסיתה אותי ממש מכיוון הנכון. כל דבר שלא צורה שבחומר, זה נקרא שאתה עושה פסל ודמות. זאת אומרת, כאן ההגדרות הן כאילו לא נראות, מה זה חומר, צורה, בסדר, בסדר, לא. כשאנחנו מתחילים להבין מה שעומד אחרי זה, ממש זה ניקוי מאוד חזק של התפיסה שלנו. אבל רק בצורה כזאת, שאנחנו דווקא זורקים את כל הג'וקים שלנו, שאנחנו וכל האנושות נמצאת בזה, אנחנו מגלים את המציאות, כי האחדה הפשוטה שכל הבלבולים שלנו זה מה שמפריע לנו לראות אותה. בסדר? מה?
איך צורת הבורא התלבשה בחומר עוד לפני שנוצר האדם? הרי הצורה היא צורה של רצון לקבל, ואנחנו לא מדברים על צורה מופשטת של רצון להשפיע אם אין חומר.
היא לא התלבשה.
אז איך הוא ברא את העולם הבורא?
אני לא יודע.
הוא לא התלבש.
אני יודע אחרי שאני נמצא ואני מגלה איך שהוא ברא את העולם, אז אני מגלה בחומר שלי איך שהוא ברא את העולם. אני לא מגלה איך שהוא ברא את העולם מזה שאני לא ראיתי, שזה לא אני הייתי. אני מגלה אותו שאני נמצא, ואני מגלה שהוא ברא. שאלה נכונה, אבל תופס את התשובה. שאני אומר לך, לפני מיליון שנה היה זה וזה וזה וזה. אני מדבר על מה שהיה לפני מיליון שנה, או אני מדבר על שאני שנמצא עכשיו אומר על זה שהיה לפני מיליון שנה? זאת אומרת, המיליון שנה האלו שאני מתאר אותם, אני מלביש אותם בחומר שלי של עכשיו ואומר לך. ואני לא אומר לך מה שהיה לפני מיליון שנה בלעדיי, זה אני לא יכול לדעת. מי זה מקובל, תגיד לי? מקובל זה אדם כמונו שמגלה את המציאות עליונה. הוא מתאפס בהשגה שלו, בהרגשה שלו, למשהו, ואומר, אני רואה שלפני שהיה העולם הזה היה עולם אינסוף, ושם היה כך וכך 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 לפני. אבל מי אומר על זה שזה היה לפני? האדם שנמצא בעולם הזה וכך אומר. אז הוא החומר, ואומר לך על זה שהיה כביכול מלפני מיליון שנה, או לפני העולם הזה, שם בעולם אינסוף. זה נקרא צורה שמלובשת בחומר שלו. הרי זה הוא אומר, הוא מגלה. מה אתה מסתכל עליי, שאני משוגע? נו? זה, יש לפניך פרופסור בפיזיקה שם, קוונטית. הוא מגלה איזה חלקיקים ששם, אצלו זה כל העולם, זה סך הכל איזשהו מיקרו חלקיק אחד, מיקרו חלקיק שני, שהם דופקים זה את זה, אצלו זה גילה משהו, אצלו זה, יש לו מלא רגשות בזה, מלא, מלא דברים. כן? זהו. איפה הם נפגשים? בוואקום? באיזה תנאים מיוחדים? תראה מה שיש בהם. מי מגלה את זה? הוא מגלה את זה בשכל שלו, ברגש שלו. זה נקרא צורה שמתגלה בתוך החומר. הוא יכול לגלות לא, חלקיקים האלו, בוואקום, שם, איפה אדם, אין אדם. זה לא יעזור. אדם מגלה את זה. זה הכל כלפי אדם מתגלה. החלקיקים האלה באמת קיימים? אין מילה כזאת. אי אפשר להגיד שהם באמת קיימים. הם קיימים באדם שמגלה אותם. הכל רק כלפי האדם המגלה. אנחנו לא יכולים לדעת או לדבר על המציאות בצורה הבלתי תלותית בנו, אם אתה לא אומר על מישהו שמגלה את המציאות. אין דבר כזה. מציאות ללא מי שמגלה אותה היא לא קיימת. לכן אם אתה שואל מה היה לפני שאנחנו היינו, אני אגיד לך, לפי שאני מגלה, לפי שאני מרגיש, לפי שאני מבין, זה לפני היה כך וכך וכך. אבל אתה לא יכול לנתק את מה שאני אומר לך, שלפי מה שאני מגלה. כי כלפי מי אתה אז מדבר? שזה בעצמו היה כך? לא קיים דבר כזה. לא קיים. אלא מי מגלה? עכשיו אתה אומר, והבורא, וגם הבורא אותו דבר. מי זה הבורא? זה איזשהו כוח שאני מגלה אותו. לכן מקובלים קוראים לו בורא, בוראה. שהם רוצים בזה שתוך כל הזמן תבין שאתה קשור לזה, שאתה מגלה אותו, אתה מצייר אותו. אין בורא ללא נברא. זהו. הבורא זה מה שמתגלה בי כשורש הקדום שלי. שמתגלה בינה, לכן נקרא בוא, תבוא למצב שאתה רואה, שאתה רואה, אתה רואה, לכן נקרא בוא, רואה. זה דברים מאוד, הזוהר מתחיל מזה, אתה רואה? אם הוא רוצה לכוון אותך בדיוק ככה לתפיסת העולם הרוחני, הוא חייב להתחיל להגביל אותך בפנטזיות שלך ולסדר לך את התפיסה. ואז אם אתה עובר, זה לא פשוט, אם אתה עובר דרך כל מיני הגבלות, בכל מיני חתכים, בכל מיני התנאים, מה שנשאר לך, ראייה רוחנית. אז אתה תראה רוחניות. הרבה מסננים, פילטרים כאלה בדרך, תצטרך לעבור ברגש, בשכל, בכל מיני דברים. אבל כשאתה בונה, אתה בונה חוש רוחני. כן.
הגדרים האלה הם מאוד חשובים, כי כמעט כל העולם נמצא בדמיונות ולא מוכן להשתחרר מהם. ממש, נכון. הדמיונות האלה הוא אוחז בהם חזק מאוד. אני רוצה להבין
הוא,
היום...
הוא מוכן להשתחרר מהם... אך ורק אם הוא מרגיש שבזה הוא בורח מייסורים או רוכש תענוגים. ולכן המציאות שלנו היום היא מביאה אותנו למצב שאנחנו חייבים לחפש, למצוא שורש שלנו. כי אנחנו היום נמצאים במצב, עוד מעט זה יתגלה, כעבוד, שאנחנו לא שולטים בו בכלל. עם שכל ורגש הנוכחים לא שולטים. פשוט אני לא יודע איפה אני נמצא, אני לא יודע איך להסתדר, אני לא יודע בקיצור איך אני משיג לחם לעצמי, עד כדי כך. וזה כל אחד ואחד. הכל מתפרק, הכל נעלם, הכל נעבד, הכל משהו שאנשים עוד לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. ואז אנחנו נלצים לגלות את השורש לעצמנו, איך להתקיים. ואז נגלה מה שהוא כותב, העולם הרוחני. כן.
היום במצב שרוב האנושות נמצאת ברצון לקבל, מי זה הבורא בשבילה? שהוא עדיין לא מלובש בחומר, אז עדיין מבחינת המצב הזה של הרצון לקבל, הבורא עוד לא מלובש בחומר, אז
הבורא,
מי הוא הבורא?
בשבילי זה מי שמספק אותי. זהו, אני רצון לקבל, אז בורא בשבילי מי שאני יכול לפנות ומשהו לקבל ממנו, זה הבורא. אם לא היה לי דמות כזאת שאני יכול לקבל ממנו, לא הייתי פונה, לא הייתי אף פעם מחפש אותו, לא הייתי מתאר אותו כבורא. זה כמו אמא, זה כמו משהו שיש לנו עוד לזה, זה דמיון. זה נקרא בורא. נו, נמשיך, כן.
גיל איצקוביץ' מהקבוצה הווירטואלית וגנה מבית קבלה לעם חיפה שואלים, מה זה החומר בקשר בינינו?
רצון.
ברוחניות.
רצון. אין חוץ מרצון שום דבר. חלקיקים הקטנים, מולקולות, אטומים, גופים, מחשבות, רצונות, כל מיני כוחות שבטבע, כתבע כולו, זה סך הכל רצון. רצון. ומה שאנחנו מגלים צורות בתוך הרצון. הרצון נמצא, נקרא החומר, והצורות שלו זה נקרא הצורה שמלובשת בחומר, ורק בזה ניתן לנו לעסוק, כי כל היתר הדברים אין לנו בזה תפיסה האמיתית, ואנחנו רק מתבלבלים. כן.
הוא בעצם שואל מה זה בדיוק הצורה שבחומר ברוחני.
צורה?
כן.
שאני יודע מה שאני רוצה, זה נקרא צורה. פשוט מאוד. אם סתם אני רוצה, מה זה, אם אני אומר, אני רוצה נגיד כוס תה. בסדר? אז ברור לי איזה צורה אני רוצה בתוך החומר. מילוי שבחומר, שממלא אותו, שנותן לו איזה, ממש זה כזה כך צורה. נמשיך.
עוד ד' גדר ב' בהיות שכללות כל המציאות האלוקית בקשר עם בריאת הנשמות ודרכי קיומן נבחנות לנו בג' הבחנות שהן אין סוף ברוך הוא, עולם האצילות, ג' העולמות הנקראים בריאה, יצירה, עשייה. תדע שאין הזוהר עוסק אלא בג' העולמות בריאה, יצירה, עשייה. וכן באין סוף ברוך הוא ועולם האצילות, בשיעור שבריאה, יצירה, עשייה מקבלים מהם. אבל באין סוף ברוך הוא ועולם האצילות, בבחינתם כשהם לעצמם, אין הזוהר עוסק בהם כלל.
אנחנו נמצאים במצב שיש כאן כמה אומר גדרים עכשיו, אחים. כן? איזה גדר יש לנו? הוא אומר כך, בריאה, יצרה, עשייה, בריאה, יצרה, עשייה, הם אותם המקומות או רצונות, זה אותו דבר, מקומות או רצונות, איפה שאנחנו נמצאים כנשמות שבורות. בריאה, יצרה, עשייה, זה בעצם אנחנו, אנחנו נמצאים כאן, זה החומר שלנו. זהו. עולם האצילות זה מה שמפקח עלינו, משפיע לנו, עליון מאיתנו. אנחנו לא יודעים בדיוק, לא מכירים אותו. אנחנו יכולים להכיר אותו בתנאי שאנחנו, כשנמצאים בתוך העטיפה הזאת, שנקראת עולמות בריאה, יצרה, עשייה, ביה, כן? ביה. שאנחנו עולים יחד עם העולמות שלנו לדרגה יותר עליונה, אבל בתוכם עולים. זה העטיפה שלנו, כן? כאן זה בתוך העטיפה הזאת, נשמות שבורות. ועולם אינסוף זה השורש העליון הקדום עוד יותר. זאת אומרת, כל המציאות היא מתחלקת לכך. זאת אומרת, אנחנו תמיד נמצאים, אפשר להגיד כך, בעטיפה הזאת שנקראת ביה, עולמות בריאה, יצרה, עשייה, אחר כך עולם האצילות, ואחר כך עולם אין סוף. וכאן זה אנחנו. אנחנו מי זה? אנחנו נשמות. זאת אומרת, מה שיש בנו, תפיסה במציאות שלנו, שזה כאן בעולמות ביה. אני ועולמות ביה. זה ברוחניות. עכשיו אין לי דבר כזה. אבל ברוחניות זה מה שישנו. אין? אני, נשמות אחרות, ואנחנו נמצאים באיזושהי סביבה שנקראת ביה. הסביבה יותר עליונה היא ממש נסתרת מאיתנו. אין? עולם האצילות, כן? והעולם אינסוף זה עוד יותר נסתר, אני לא יודע, לא מכיר אותו. כן.
אז בעצם גילוי העולמות זה גילוי של רצונות חדשים שמתגלים בתוכי? זה גילוי העולמות?
בטח. הכל בתוך הרצון. הרצון שלי, מחוץ לי, מאיפה אני מרגיש את הרצון? אתה לא מרגיש מה שנמצא מחוץ לך? עכשיו אנחנו לא מרגישים מה שנמצא מחוץ לנו, אנחנו לא מודעים לזה. אני עכשיו מרגיש רק מה שנמצא בתוכי. אבל אני יכול לגלות רצונות שנמצאים מחוץ לי. אם אני מתקשר לאחרים, אם אני נמצא ואהבת לרעך כמוך, בשביל מה לי את הכלל הזה? כדי לרכוש רצונות הנוספים שמחוץ לי, ואז אני רוכש חוש חיצון. שמה שנמצא בהם ודרכם, אני גם כן יכול לגלות. ועל ידי זה אני מרחיב את השדה הקליטה שלי חוץ גופית, מחוץ לי. אם נגיד הייתי מתלבש בך, גם ברגש וגם בשכל שלך, כבר אני מרחיב את החומר שלי, ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אז בצורה כזאת אנחנו באים למצב שאנחנו יכולים לגלות נגיד כל הנשמות. זה נקרא עולם אינסוף. אם אני מתקשר לכולם בצורה שהם הופכים להיות חלקים בלתי נפרדים ממני, אם אני מגלה דרכם כל מה שישנם, וכל הצורות שישנם במציאות, אז אני מגלה אין סוף. אין יותר מזה. מה שאני מגלה בהם, מה שאני מגלה בהם, זה בעצם העולם אין סוף. ומה שאני מגלה שם, אני מגלה את הבורא. זאת אומרת, שצורת ההשפעה שאני מגלה ההדדית ששורה שם, זה נקרא בורא. לכן אין יותר מחוץ לרצון, רק בתוך הרצון אנחנו חיים, אבל הרצון הזה הוא ניתן להרחיב אותו על ידי חיבור עם כולם. נו, מה?
גם שאלו מקודם על הצער הציבור, אז זה מתקשר. אותו בעל הסולם במאמר כל המצטער עם הציבור כותב, אותו עובד השם שאינו מצטער עם הציבור אלא מרגיש רק חיסרון הפרטי שלו עצמו, לכן בית קיבול השפע שלו גם כן אינו גדול יותר, ועל כן לא יוכל לקבל גילוי אלוקיות הכללי בסוד נחמת הציבור, כי לא הכין כלי לקבל בחינת הכללי הזה אלא רק בחינה פרטית שלו. מה שאין כן המצטער עם הציבור ומרגיש צרות הכלל כצרה פרטית של עצמו, הוא זוכה לראות בחינת גילוי השכינה בשלמות, דהיינו נחמות כלל ישראל, כי חסרונו חיסרון כללי, לכן גם השפע הקדושה שלו היא כללית.
בסדר, נמשיך עוד.
עוד ה' גדר ג' היות שיש בכל עולם ועולם מבריאה, יצירה, עשייה, ג' בחינות, א' העשר ספירות שהן האלוקיות המאירות באותו עולם, ב' נשמות, רוחות ונפשות בני אדם, ג' יתר המציאות שבו המכונים מלאכים, לבושים והיכלות שלפרטיהם אין מספר, תשכיל שאף על פי שהזוהר מרחיב באור כל הפרטים שבכל עולם, מכל מקום צריך שתדע שעיקר דברי הזוהר מרוכזים תמיד רק לבחינת נשמות בני אדם שבאותו עולם, ומה שמדבר ומבאר שאר הבחינות אינו אלא כדי לדעת השיעור שהנשמות מקבלות מהן, ומה שאינו נוגע לקבלת הנשמות, אין הזוהר מדבר בהם אפילו מילה אחת. לפיכך אתה צריך להשכיל בכל דבר המובא בספר הזוהר, רק במה שנוגע לקבלת הנשמה. ומתוך שאלו ג' הגדרים הם חמורים ביותר, ואם המעיין לא ידע להיזהר בהם, ויוציא דברים מחוץ לגדריהם, תכף התבלבל לו העניין. לכן מצאתי לנחוץ לתרוח ולהרחיב הבנתם של אלו ג' הגדרים עד כמה שידי מגעת, באופן שיהיו מובנים לכל נפש.
זאת אומרת, שוב, זה מאוד מאוד חשוב, אם אנחנו קוראים ספר הזוהר, להשתדל להיות בתוך הגדרים האלה. מה שאנחנו אומרים זה צריך להיות בנו, מורגש, מובן, לא מחוץ לנו, מדברים רק על הרצונות שלנו ואיזה צורה שהם מקבלים, שגם עכשיו מה שאני מרגיש, אני מרגיש בתוכי, בתוך הרצונות שלי, ולא מחוץ לזה בכלום. ואז אדם, כשהוא כל הזמן בצורה כזאת מקייל את עצמו, ככה כל הזמן מסדר את עצמו לתפיסה הנכונה, הוא אחרי כל הערפול הזה שנמצא, שסך הכל כן, עולם, אני מרגיש הכל בסדר, לא. אם הוא כל הזמן מודע שהוא, מה שהוא רואה, שומע, נוגע, לא חשוב באיזושהי צורה, זה הכל בתוכו, אז הוא מתחיל גם כן להבדיל את התפיסה יותר פנימית. כי סך הכל אנחנו נמצאים במימד הרוחני, רק צריכים להיות רגישים עליו. כן.
טוב, אנחנו מדברים על להרגיש, ואני לא כל כך מבין את המושג מה זה להרגיש. כי אם אני מרגיש משהו פיזי, אז אני יודע, מגרד לי משהו אני מרגיש. ואם אני מרגיש משהו רוחני, אני לא יודע מה זה. אולי אתה יכול להסביר מה הכוונה, כל הזמן אנחנו אומרים מרגיש, מרגיש. מה המילה הזו? מה זה מרגיש? איפה אני מרגיש?
איפה אתה עכשיו מרגיש משהו? לכן הזוהר אומר ש... תראה, אנחנו באים לתפיסת העולם הרוחני דרך תפיסת העולם הזה. כשאתה מסתכל עכשיו על העולם שלנו, ואתה צריך לתאר לעצמך, יש בי רצון לקבל. מה זה בי? אני בעצמי רצון לקבל. בתוך הרצון לקבל הזה אני מרגיש כל מיני הג'וקים כאן. באמת ככה זה נמצא? אני לא יודע איפה הם נמצאים. הם נמצאים בתוך הרצון לקבל שלי. זהו. ואני בתוך הרצון לקבל שלי מרגיש את הצורות כל מיני כאלו שהם נקראים בני אדם. הרצון לקבל שלי, אני לא תופס משהו שנמצא מחוצה לו. אם מחוצה לו, זה לא הייתי מרגיש. אם אני מרגיש שמישהו נמצא, שמשהו נמצא, זה נמצא כבר בתוכי, התפעלות שלי. יש לי כאן מסך אחרי הראש, ובמסך הזה יש לי תמונה. כן? אז כולם נמצאים באותה התמונה. אני מרגיש בתוכי, בתוך הראש שלי. אין לי אפשרות אחרת להבין את העולם ולהרגיש אותו. עכשיו השאלה היא, איך אני מבדיל את התמונה הרגילה, הנפוצה, שסתם אני חי בעולם הזה, למה שאני באמת רוצה כל הזמן להיות, כל הזמן אני רוצה להיות בתפיסת המציאות האמיתית. שסך הכל זה רצון לקבל שבו אני מרגיש מה שקורה. למה זה לי? מה יש לי מזה? קודם כל זה מעמיד אותך בצורה נכונה כלפי כל האחרים. כי כל האחרים זה לא אחרים. הם כל מיני דמויות, צורות, שמלובשות בחומר שלך. מי זה החבר, השונא, האויב, הקרוב, הרחוק? מי זה בהמות, חיות, העולם כולו, מי זה? כל מיני צורות שמתגלים בחומר שלי. בחומר שלי? בתוך הרצון שלי? כן. הרצון שלך מחולק לדרגות של דומם, צומח, חי, מדבר, כך זה נקרא. א', ב', ג', ד'. או י', ק', ו', ק'. הרצון שלי ככה מחולק. ובתוך הרצון הזה, שכבות האלו שברצון, יש בכל שכבה התפעלות מסוימת. השכבה א' מתפעלת בצורה כזאת שהיא נקראת דומם. אז כל הצורות של הדומם זה נקרא התפעלות ברצון שלי בשכבה א' ובבחינה א'. הבחינה ב' שברצון שלי מתפעלת מצומח. אז כל מיני צורות שלה בהתפעלות אני מרגיש כצמחים, ואני מריח אותם, ואני מסתכל על צבע שלהם וכו', אבל כל זה בבחינה ב' שבי, בי, בתוך הרצון שלי, בבחינה ג' שבי, אני מתפעל מצורות החי, מהזבובים ודיוקים וממותה, לא יודע מה. כולם, הפילים הגדולים האלו, כן? הם כולם מתגלים בתוך הרצון שלי, וגם בני אדם האמת, גם כן שם, ברצון שלי שנקרא חי, ויש ברצון שלי דרגה שהיא נקראת המדבר. המדבר זה אני לא יודע מה זה. עכשיו, הזוהר אומר, אפשר לגלות את המדבר. מה שאתה רואה את האלו לפניך עכשיו, כאילו חברים שלך או משהו, זה גם כן שייך לדרגת החי. כי אתה מרגיש אותם כזהו, הם חיים, לא יותר מזה. הדרגת המדבר היא דרגה אחרת לגמרי. היא דרגה שאתה צריך לגלות אותה ביחס שונה. וזה מבלבל. יותר טוב אם הייתי אומר אחרת. אולי יותר קל להגיד ככה, שבדרגת המדבר אתה מגלה את הבני אדם ויחס ביניהם, כן? ואז זה מה שאתה תופס, אתה תופס את העולם הזה. ועולם הרוחני אתה מתחיל לתפוס עם הרצון שלך, אתה מתחיל להפוך אותו בעל מנת להשפיע. כן? איך אתה יכול לעשות זאת? ביחס שלך לדרגת המדבר, איפה שכמוך. ואז לאט לאט אתה הופך את היחס הזה, ואז גם כן דרגות דומם צומח וחי, מתייחסים לזה, כמו שכתוב, שהם גם כן עולים ויורדים יחד עם האדם, ואז אתה מתחיל ברצון שלך, ברצון לקבל רגיל, אתה תופס מציאות העולם הזה, ברצון שלך שהוא מצטייד בכוונה בעל מנת להשפיע, אתה תופס ההתפעלות בפנים בתוכו שנקרא עולם הרוחני. לא, אני מצטער שרציתי ללכת מדי רחוק. כן, האורח יפה, כן.
אפשר להגיד שבעל הסולם מרמז על זה שהוא כותב על העולם הזה, העולם המדומה, עולם דמיוני, שקרי ולא אמיתי, שזאת מציאות, וכשהוא כותב על העולם הרוחני הוא קורא המציאות עם ה' הידיעה, הוא מוסיף את ה' שיש ב-ה' הזה איזה חמש ספירות או חמשת החושים שבהם אנחנו יכולים בעולם הזה לתפוס את המציאות של העולם הרוחני.
נגיד, אני לא בקי בדקדוק. כן,
הוא מדבר פה על נשמות, נשמות בני אדם. מה זה נשמה?
נשמה זה נקרא רצון לקבל, שקיבל כוונה בלמינת להשפיע, שיכול להתקשר לזולת, לטובת הזולת. זה נקרא נשמה. פשוט מאוד. הרצון שלך שבו אתה חושב לעצמך נקרא גוף. הרצון שאתה חושב לטובת האחרים נקרא נשמה. אין חוץ מרצון כלום, שהוא עובד לשני כיוונים, זה הכל. כן, בבקשה.
פה הוא מדבר, הוא אומר שהזוהר רוצה רק בעולמות.
נו, תמשיך, בסדר, מה לעשות.
הזוהר מדבר רק על עולמות הבייה, אז איך האדם יגיע לכל התיקון עד הסוף?
הוא עולה יחד, בתוך עולמות בייה הוא עולה לאצילות ולעולם אינסוף. בבקשה.
תכונת ההשפעה היא, זה משהו פנימי. אין איזה שום גילוי חיצוני. אם אני מבין נכון.
נו, אני לא יודע מה זה פנימי חיצון.
זאת אומרת, זה
משהו... אני לא יכול להשפיע במשהו... שנראה לעין, זה הכוונה.
לא, אני מקווה שתכונת ההשפעה ברצון לקבל של...
תכונה היא בכלל לא נראית.
היא לא נראית.
היא תמיד פנימית. גם תכונת הקבלה היא לא נראית.
נכון, אבל בתכונת ההשפעה זה מין תחושת מלאות תמידית?
תחושת?
מלאות תמידית?
לא, למה? אם זה היה נשאר תמידי, אז לא היית יכול להתקדם? צריכים לרוקן אותך שתתקדם עוד יותר.
כן, זה ברור לי, אבל מרוקנים אותי כדי שאני אתקדם, ואז צריך להיות איזה משהו שאני איזשהו סוג של צינור שכל הזמן מעביר משהו.
כן, נכון.
ואז כל הזמן יש תחושת מלאות, כי כל הזמן עובר משהו.
נכון. זאת אומרת, אם אתה נמצא, אתה אומר מאוד נכון. נכון מאוד. אם אתה נמצא בהשפעה, אפילו שאתה מתרוקן מהמילוי, אתה מרגיש שאתה נמצא וכל זאת במגמת המילוי. כן. בבקשה. מיקרופון בבקשה, למסור מהר מאדם לאדם. למי שנמצא ביד אסור לו להירדם.
האם יש רמה בין המצב של רצון לקבל לרצון להשפיע? אם מסתכל עליי או על אנשים שמתקדמים פה בלימוד או עליך או קראתי את הספר המקובל, אני רואה שאנשים מפתחים עם תכונה שנקראת הכלה, שזה מה שאתה מדבר עליו, לצאת מעצמך, לקחת דברים שונים ותכונות שונות, כן. מעל לאגו, לרצון לקבל הקטן שלך, פיתוח של כלי שנקרא הכלה, כן. שזה כלי בין רצון לקבל לרצון להשפיע. יש דבר כזה?
בין רצון לקבל ורצון להשפיע, יש מצב שהוא פשוט לא מבורר, לא זה ולא זה.
אבל אתה אומר שחלק, איך אני מגדיל את הכלי שלי?
רצון לקבל. קודם כל חומר, רצון לקבל.
חומר, ואני מצרף אליו,
כוונה,
רצונות וכוונות של אני צריך לצאת מתוכי החוצה, למשל להרגיש את הרצון של האדם הזה. אז אני לא באיזשהו מושג מכיל אותו.
נכון. איך אתה יוצא, זה נקרא יציאה החוצה. אתה לא יוצא ולא קופץ כלום. תישאר בינתיים בגוף שלך. אין, זה, אל תקפוץ. אלא מה זה נקרא שאני יוצא החוצה? שאני מקבל רצונות שלו, כי יותר חשובים מרצונות שלי. שרצונות שלי הם כולם עכשיו מכוונים כדי לשרת לרצונות שלו. זה נקרא שאני יוצא אליו, שאני, או שאני מחבר אותו אליי, כמו אמא כלפי תינוק. כן? זהו, כל היכולת שלה רק לטפל בו. זה נקרא שהיא נכללת בו, שהוא נכלל בה. זה כבר עניין התקללות, כן?
אז השאלה שלי, למשל, אמא, המילה בעברית לזה זה הכלה. האם זו מילה נכונה להגיד? פיתוח כלי של הכלה של רצונות של אחרים.
התקללות, אנחנו אומרים. בחומת קבלה כך משתמשים בזה. כן, מויש.
כתוב פה בסעיף ב' שלמעשה הזוהר דן בנושא נשמות, רוחות ונפשות, כאשר הפירוט למטה שלמעשה רק בנשמות. ומה לגבי נפשות בני אדם? למה מזכירים פה אם זה הזוהר לא דן בהם בכלל? לא,
זוהר דן...
ובאיזה קטגוריה זה נכנס בכלל?
לא. ועוד ב' רגע, רגע. נשמות רוחות ונשמות בני אדם ונפשות בני אדם. נו, כן. כן. תשכיל שאף על פי שהזוהר מרחיב ביור על הפרטים בכל העולם, מכל מקום צריך שתדע שעיקר דברי הזוהר מרוכזים תמיד רק לבחינת נשמות בני אדם. כן, נו, שבאותו עולם, ומה שמדבר ומבאר משאר הבחינות אינו אלה כדי לדעת שיעור שהנשמות מקבלות מהם. כן, כי לא חשוב לנו כל היתר.
אבל מה הן הנשמות? מה הן אותן הנפשות בני אדם בכלל? איך היית מגדיר את הנפשות אם הזוהר לא דן בהם בכלל?
לא, דן בכל דבר, אבל במידה שדרכם אנחנו יכולים למלות את עצמנו. יש נפש, רוח, נשמה. נשמה זה דבר הגדול ביותר. זוהר דן בזה. זה לא נקרא שהוא לא דן בדברים האחרים. אתה לא יכול להיות במתמטיקה גבוהה אם לא למדת טבלת הכפל. אבל לא מדברים על טבלת הכפל, זה עוברים. זאת אומרת, לומדים אותה ועוברים אותה, נמשכים לדברים הגבוהים ביותר, למהותיים ביותר. זה נקרא נשמה, נשמות בני אדם, לא נפשות. נפש זה דבר הכי קטן, נפישה. עוד? נו, בואו ונמשיך.
תלמיד סאוב מרוסיה שואל, אז מי קורא את התמונה הזאת שנמצאת בחלק האחורי של הראש, ואיפה הוא נמצא?
מי קורא?
כן.
מי שמרגיש. מי הוא המרגיש? מי שמרגיש את התמונה. אם אני לא מרגיש את התמונה, אני לא נמצא. כי בתמונה הזאת נמצא גם כן הגוף שלי ואני והכל. אנחנו לא יותר מההרגשה בתוך הרצון. אין מציאות שאני מצביע על משהו, על איזשהו דברים מוחשיים, אני מרגיש אותם, זה הרצון שלי, שכך אני מרגיש אותו. זהו, סך הכל, אין יותר. כמה שנתרכז יותר, כמה שנדון, נחשוב על זה יותר, אנחנו יותר ויותר נכנסים לתוך החומר, ודרך החומר כתמונה שקופה כזאת עוברים למציאות הרוחנית. ואז ברור לנו, אז רק, כמו שדיברנו, שרק ממדרגה העליונה אפשר להבין את התחתונה, אז רק מהרוחניות נלמד את הגשמיות. זה הכלל. קודם עולים לדרגה יותר עליונה, ומדרגה עליונה נבין את התחתונה. ואי אפשר אחרת. לכן מי שנמצא רק בעולם הזה, לא לומד קבלה, לא יכול לעלות לדרגה עליונה של תפיסה ללימוד קבלה, הוא לא מכיר גם כן עולם הזה. אתה רואה, אתה לא יכול לדבר עם אף אחד. הם לא מבינים מה שאתה אומר. חיים, אז חיים, מה יש עוד? נבין, זאת אומרת, חיים בצורה, לפי הגוף שלהם, זה נקרא דרגה הבהמית. נעבור לחלק הבא. אני מבין מה שאתה רוצה לקרוא, אבל...
לפני החלק הבא נשיר יחד שיר.
יש בו שתי קומות למי שמעוניין את הבורא לראות. בקומה הראשונה נמצאים החברים, ואילו בשנייה את השלם מוצאים. בדרך לבורא אומרים מקובלים, לבטח תגלה שאהבת אחי שם הוא מסתתר. אומרים לו לאדם שאי אפשר לפרוץ, אם בבורא עולם רוצה אתה לחפוץ. חברים, עשה זאת בשמחה, כי רק בין האחים נמצאת אהבה. בדרך לבורא אומרים מקובלים, לבטח תגלה שאהבת אחים נע את הרצון לשאול ולברר שמעוניין את הבורא לראות.